ראש השנה, דף ט"ז, מתחילים בעזרת השם, במשנה בתחילת העמוד. מספר המשפיע המפורסם, הרב אלימלך בידרמן. לפני כמה שנים השתתפתי בסעודת סיום מסכת. באמצע הסעודה נעמד יהודי מבוגר וסיפר סיפור שהיה איתו. הוא מספר שהוא גדל להורים ניצולי שואה. אחרי השואה, רוב הכאב שהיה להם, הם עזבו את היהדות, ואת הבן שלהם הם גידלו גוי אמריקאי, בלי לתת לו אפילו סממן אחד של יהדות. הדבר היחיד שהוא ידע, זה שההורים שלו מדברים ביידיש. כשהוא הגיע לגיל 20, הוא הצטרף עם עוד שני גויים, יחד הם עסקו במסחר של סמים. 5 שנים הם הצליחו להסתיר את זה מעיני השלטונות. אחרי חקירה מסועפת שהמשטרה עקבה אחריהם. עד כדי כך, בצורה מוסוות, המשטרה הזמינה סחורה אצל אותו יהודי ושני החברים שלו, וככה הם עלו עליהם. הוכחות הכי ברורות שיש בעולם, שאלה עסקו במסחר סמים. עם הנתונים האלה הגישו תביעה לבית המשפט, להעמיד אותם לדין. אחד מהגויים ברח, השני החליט, כדי להציל את אורו, ברוב רשעותו, להפוך להיות עד מדינה, ובכך הוא גם כן יצא מהמשפט, והיחיד שנשאר היה אותו יהודי. הוא היה שבור. הרי הוכחות ברורות יש כאן, המשטרה בעצמה באה להזמין אצלם סמים. הוא ניסה להשיג עורך דין, הוא לקח את העורך דין הטוב ביותר שהיה בניו יורק, שהיה גר במונסי, הוא מספר. אותו עורך דין אומר לו, אני מוכן להתאמץ בשבילך, אבל הרבה מה לעזור אין לי, כי המשטרה בעצמה באה לקנות אצלך סמים. מה יש פה לדחות את הטענות? הכי הרבה מה שאני יכול לעשות זה להפחית לך מהעונש של המאסר. במקום שיהיה לך כמה עשרות שנים, 25 שנה, זה הכי קצת שאני יכול לתת לך. 25 שנה להיות במעצר, וזה מעצר של ארצות הברית, נורא והיום שם התנאים של המעצר, שהשם ישמרנו ויצילנו, ואין לו פתח של תקווה, זה בן אדם צעיר, בן 25, כנס למעצר, שהשם ישמור. הוא היה מאוד שבור, יום אחד הוא היה במסעדה, הוא מספר. פגשתי שם, הוא אומר, איזה יהודי מבוגר. היהודי אומר לי, אני רואה לך שאתה מאוד שבור, תספר לי מה קרה. אז הוא אומר, מה אתה יכול לעזור לי, בשביל מה, חבל. אומר לו, עברתי את השואה. אני, יש לי חוכמת חיים. אולי אני אוכל לעזור לך. סיפרתי לו את כל הסיפור, הוא אומר. כשהוא הקשיב את כל הסיפור, הוא אומר, באמת יש לך צרה גדולה, על פי דרך הטבע אין לך ישועה, רק למעלה מדרך הטבע. לא הכרתי מה זה למעלה מדרך הטבע, לא ידעתי מה זה יהדות בכלל, הוא אומר. ואז אותו יהודי אומר לי, יש פה אדמו"ר, האדמו"ר מסקוליה, זכר צדיק לברכה, תיגש אליו, אולי ייתן לך ברכה, אולי ייתן לך ישועה. הרבה ברירה לא הייתה לי, כל בדל של תקווה ניצלתי. נכנסתי לאדמו"ר, והאדמו"ר פעם ראשונה לימד אותי מה זה שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. קצת מושגים ביהדות, חיזק את רוחי, נסתם גם בירך אותו. וככה כשהגיע היום של המשפט, במתח, הוא נכנס לאולם, הוא מחכה לעורך דין, העורך דין הטוב ביותר בניו יורק, והוא בושש לבוא, החרו פעמי מרכבותיו. מחכים 3/4 שעה, ועד שהיהודי הזה מקבל טלפון מהעורך דין, שהטיסה שלו התעכבה, ולכן רק עכשיו הוא בנמל תעופה, והוא לא יכל להגיע, הוא שולח איזשהו אחד מתמחה, מישהו, עורך דין מתחיל, שייצג אותו. מה? עורך דין מתחיל, תיק כל כך כבד? אבל הרבה ברירה לא היה, נתתי את האישור, תוך זמן קצר הופיע בחורצ'יק אמריקאי צעיר, וזה היה נראה עליו שהוא לא יודע מימינו ומשמאלו, הוא לא ייצג בעבר, בטח לא תיקים כאלה. והוא התחיל להרצות את הדברים של הסנגוריה לפני השופט. אומר, 3 דקות הראשונות עוד הבנתי מה הוא אומר. אחרי 3 דקות, התחיל צעקות, תוהו ובוהו, אור וחושך, ככה מתאר את זה רבי אלימלך בידמן. צעקות. אני לא הבנתי אפילו מה הוא מדבר. הייתי בטוח ש... הגזר דין כבר ברור ועומד. שעה שלמה הוא יושב עורך דין ומרצה את הדברים שלו. מסתיים את השעה, השופט דופק עם הפטיש. פסק הדין. התיק נסגר מחוסר הוכחות. היהודי זכאי. אלם. פונה היהודי לעורך דין הצעיר הזה ואומר לו, תגיד, מה אמרת? איך הצלחת לזכות אותי? הוא לא ישב בבית סוהר יום אחד. איך הצלחת לזכות אותי? אומר לו אותו עורך דין, את האמת אני אומר לך, 3 דקות ראשונות מה שדיברתי אני עוד יודע. מה שדיברתי אחר כך אני בעצמי כבר לא זוכר. לא דיברתי בכלל לעניין. אז אומר לו, נו, אז איך השופט זיכה אותי? אומר לו, זה שהשופט זיכה אותך זה משהו אחר. השופט הזה הוא סבא שלי. הוא סבא שלי. הוא רוצה לתת לי... ביטחון. הוא רוצה שיהיה לי מוניטין, שאנשים יזכרו את השירות שלי. וברגע שהצלחתי לזכות בן אדם מתיק כזה כבד, זה נותן לי הרבה מוניטין. הוא רצה שאני אצליח, לכן הוא זיכה אותך. היהודי הזה הלך לאדמו"ר מסקוליה, הודה לו על הישועה. האדמו"ר אמר לו, אני מבקש ממך, תקבל על עצמך, להתחיל להניח כל יום תפילין. אותו יהודי הלך לארץ ישראל, הוא גר בירושלים, והתחיל ללמוד תורה. לפי איך שמספר רבי אלימלך בידמן, המעשה הזה היה בערך בשנת תשי"ח, לפני כ-65 שנה. אומר רבי אלימלך בידמן, עומדים בראש השנה, בארבע פרקים העולם נידון, כאן המשנה אומרת. אחד מהזמנים שהעולם נידון זה בראש השנה. כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון. הקדוש ברוך הוא שופט. פחד ורעדה אוחזים אותנו. כשאנחנו יודעים שהמשפט פה זה לא על עוד שנה בבית הסוהר, פחות שנה בבית הסוהר. בבית הסוהר של אמריקה או בבית הסוהר של יפן. החיים והמוות, הבריאות והשלווה וכולי וכולי נמצאים פה על כף המאזניים. אבל... יש כאן קרן אור של תקווה גדולים מאוד. קרן אור גדולה מאוד. מי הוא השופט שבא לשפוט אותנו בראש השנה? אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. חוס ורחם עלינו. זה אבינו, המלך, השופט. ולכן אנחנו באמת נחזור בתשובה, אבל אנחנו בטוחים שנצא זכאים בדין. לפי זה מבאר בספר תפארת שלמה, ענייני ראש השנה, בארבעה פרקים העולם נידון, ובהמשך הגמרא תביא ברייתא דבריו של רבי עקיבא, שבכל אחד מאותם ארבעה פרקים, אמרה התורה על ידי שיהיה מצוות מיוחדות שיהיו נוהגים בימים האלה, כדי שבזכות אותם המצוות יומתקו הדינים ונזכה לצאת זכאים בדין. כי השופט הוא אבא שלנו, והוא מחפש לזכות אותנו. אז אמנם בארבעה פרקים העולם נידון, אבל בהמשך אנחנו נראה איך שהקדוש ברוך הוא מנסה ומתאמץ, וגם בעזרת השם מצליח, לזכות אותנו באותם הדינים. איזה ארבעה פרקים העולם נידון? בפסח העולם נידון על התבועה שתהיה במהלך השנה. בחג השבועות, חג העצרת, העולם נידון על פירות האילן. באלף תשרי, בראש השנה, כל באי העולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא, עוברים לפניו כבני מרון, הכוונה עוברים אחד אחרי השני, וכל אחד מהם, הקדוש ברוך הוא, בוחן ובודק את מעשיו, ואת הגזר הדין שלו באופן אישי. בגמרא התבארו 3 פירושים למה זה נקרא בני מרון? שנאמר, היוצר יחד ליבם, המבין אל כל מעשיהם, וגם את זה הגמרא תבאר. ובחג הסוכות נידונין על המים, על הגשמים של אותה השנה. הגמרא דנה, על דוגמה, למשל בפסח, דנים את התבועה. הרי בחג הפסח התבועה כבר קיימת, אז על איזה תבועה דנים בפסח? אי תבועה, אי לימה התבועה דקיימה, התבועה שכבר גדלה לפני פסח? אז מתי דנו על כל הנערפתקי, כל המקרים, דעדו עלה, שעברו עליה עד עכשיו, אי מת התדון, מתי דנו את הדינים על זה? אלא, מה תגיד שדנים עכשיו על התבועה דמסדר שהולכים לזרוע בסוף הקיץ? זה מה שדנים בחג הפסח. למימרד אחד דינא מתדנא? מה אתה רוצה לומר שדנים רק בפסח על התבועה שתגדל בעוד חצי שנה? והתניא, שדנים את התבועה פעמיים. תבועה שרבה קרי, הכוונה מקרה רע בידי שמיים, כמו ברד, כמו שידפון, או אונס, שזה על ידי בני אדם, שחיילים הלכו וגזלו מהתבועה או ברמסו את התבועה. אז אם המקרים האלה קרו קודם חג הפסח, מתי הקדוש ברוך הוא גזר שהמקרים האלה יקרו? נידונת לשעבר. בחג הפסח שנה שעברה, הקדוש ברוך הוא דן על המקרים שקרו. מה שיקרה לפני פסח הבא. וכל המקרים שקרו לאחר הפסח, עם התבועה, נידונת להבא. זה דנים עכשיו בפסח, זאת אומרת, פסח דנים גם על התבועה של שנה שעברה, וגם על התבועה של שנה הבאה. לכן יוצא שכל תבועה דנים אותה פעמיים. פעם אחת דנים אותה לפני שזורעים אותה, ופעם שנייה דנים אותה בפסח אחרי שהיא כבר גדלה, מה יקרה איתה בעתיד. וכן, אדם שהוא נידון בראש השנה, ונחתם גזר דינו ביום הכיפורים. כל מה שהרד בו, קרי, מקרים לא טובים בידי שמיים, או אונס, מקרים לא טובים שקרו לו בידי אדם. כל המקרים האלה, זה, אם זה קרה קודם יום הכיפורים, נידון לשעבר. זאת אומרת, ראש שנה שעבר דנו אותו, שיקרו לו הדברים האלה. ומה שיקרה לו לאחר יום הכיפורים, על זה הוא נידון לאבא. הוא דנים אותו עכשיו, מה שיקרה איתו לאבא. אמר רבא, באמת שמע מינהל, רואים מפה, מהברייתא הזאת, תרי דיני מתדנה, את התבועה, וכן את שאר הדברים, דנים אותם פעמיים. פעם אחת, דנים את התבועה לפני שזרעו אותה, על התבועה שהולכים לזרוע עוד חצי שנה, מה יהיה איתה, ואחר כך, אחרי שמגיע עוד פעם פסח, שוב פעם דנים את התבועה הקיימת, מה יהיה איתה מכאן ולהבא. אמר רבי, אילכך, מזה שאנחנו יודעים שדנים את התבועה כל פסח, דנים אותה שוב פעם, ואותה תבועה דנים אותה פעם אחת לפני שהיא נזרעה, ופעם אחת אחרי שהיא גדלה, כי חזה אינש. אם אדם בא לשדה בחודש שבט, בחודש אדר, והוא רואה, דמצלח זרה אפלה, שהזרעים האפלים, הכוונה אלה שלוקח להם זמן ממושך לגדול, שהם גודלים לאט, הוא רואה שהם גדלו כמו שצריך. מה אתה רואה מפה? שפסח שנה שעברה, גזרו עליו לטובה, שהתבועה שלו תהיה טובה. לקדים ולזרע חורפה, שמיד ברביעה השנייה ילך ויזרע תבועה שגדלה מהר, שעורה, שעוד יספיק שהיא תיקלט ותתחיל לגדול לפני פסח. מה הוא מרוויח? פסח שנה שעברה הוא יצא בעמדה משופרת בדין של התבועה שלו. אז שינצל מהר ויזרע תבועה לפני פסח, שכשיגיע פסח היא כבר תתחיל לגדול התבועה הזאת. דאדמתי למידה עיני, עד שיגיעו לדון בפסח הבא את התבועה, קדים וסליק, כבר זה התחיל לגדול כמו שצריך, בצורה טובה, מהגזר דין הקודם, זה לא ימהר להתקלקל. במשנה למדנו ארבעה זמנים שבהם העולם נידון. פסח על התבואה, שבועות על פירות האילן, ראש שנה על האדם, סוכות על המים. מה אני מתניתין? לפי מי מבין הארבע דעות שמיד נראה בברייתא נשנתה המשנה שלנו? לא לפי אף אחת מהארבע דעות. לא רבי מאיר ולא רבי יהודה ולא רבי יוסי ולא רבי נתן, אף אחת מהדעות נתניה. הכל נידונים בראש השנה. הכל. כולל תבואה, מים, פירות. וגזר דין שלהם נחתם ביום הכיפורים דברי רבי מאיר. זה ודאי לא המשנה שלנו. נעבור לדעה הבאה, שהיא הדעה הכי דומה למשנה שלנו. רבי יהודה אומר, הכל נידונים בראש השנה. הכל. אדם, פירות, תבואה, מים. אבל, וגזר דין שלו, וגזר דין שלהם, נחתם כל אחד ואחד בזמנו. טוב, אז אולי המשנה מדברת על גזר דין. בוא נראה. בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בחג נידונין על המים. ואדם, מתי הגזר דין שלו? נידון בראש שנה וגזר דין שלו נחתם ביום הכיפורים. אז זה לא המשנה, המשנה אמרה רק ראש השנה, לא מוזכר שם שהגזר דין הוא ביום הכיפורים. לכן זה גם לא מתאים עם רבי יהודה. זאת אומרת, דעתו של רבי יהודה שכולם נידונים בראש השנה, גם האדם, רק הגזר דין של האדם זה ביום הכיפורים. במשנה למדנו, באותם פרקים שבהם, בארבעה פרקים העולם נידון, האדם זה ראש השנה, לא יום הכיפורים. לעומת עוד כאן בדעתו של רבי יהודה, אמנם כתוב שהאדם נידון בראש השנה, אבל כתוב כאן שכולם נידונים בראש השנה. מתי הגזר דין? כל אחד בזמנו. פסח על התבואה, שבועות על הפירות האילן, סוכות על המים, והאדם ביום הכיפורים. אז שוב פעם, גם אם אתה מדבר על גזר דין, זה לא מתאים עם דעתו של רבי יהודה. רבי יוסי אומר, אדם נידון בכל יום. רבי יוסי, הגמרא בעירובין דף י' ועוד מקומות, אומרת, נימוקו אימו, הוא תמיד גם מסביר את הנימוק מאיפה הוא לקח את הדעה שלו. כמו שאנחנו רואים, שהוא הראשון שמביא את המקור. שנאמר, ותפקדנו לבקרים, הדין הוא כל בוקר. רבי נתן אומר, אדם נידון בכל שעה, שנאמר, לרגעים כל רגע תבחננו. כמו מי מבין הדעות נשנתה המשנה שלנו. מי שהכי קרוב זה רבי יהודה. אבל זה גם לא מתאים עם דעתו של רבי יהודה. וכי תאם על עולם רבי יהודה, וכי קטן הם מתניתין, ארבעה פרקים העולם נידון הכוונה לגזר דין שלהם. רבי יהודה אומר שכולם נידונים בראש שנה, וגזר דין שכל אחד מהם זה בזמן אחר. פסח על התבואה זה מתאים. עצרת על פירות האילן מתאים. סוכות נידונים על המים מתאים. אם תאמר שמדברים פה על גזר הדין זה מתאים. אבל האדם, מתי הגזר דין שלו? ביום הכיפורים לפי רבי יהודה. משנה כאן כתוב, אם משהו קורה, זה ראש שנה. אז אם מדברים על גזר הדין, היה צריך להיות כתוב פה יום הכיפורים. האדם, גזר הדין שלו זה ביום הכיפורים. זאת אומרת שהמשנה לא מדברת על גזר הדין. היא הכי קשי האדם. אומרת הגמרא נכון, באמת, המשנה שלנו לא מתאימה עם אף אחת מהדעות שהוזכרו בברייתא. אלא זו דעה חמישית. אמר רבא היי תנא, תנא דבר רבי ישמעאל היא. זה התנא שנשנה בבית מדרשו של רבי ישמעאל, לתנא דבר רבי ישמעאל, בארבעה פרקים מהעולם נידון ארבעה פרקים. לא גזר דין שלהם בארבעה פרקים. בפסח העולם נידון על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בחג נידונים על המים, והאדם נידון בראש השנה. וגזר דין של האדם, גזר דין שלו נחתם ביום הכיפורים. וכי קטן הם מתניתין בארבעה פרקים העולם נידון, התחילה דין, לא על גמר דין. וזה מתאים עם, עם הדעה הזאת. אמר רב חיסדא, מה הייתה עמי דרבי יוסי? הראשון שבכלל הביא טעם. מאיפה המקור שאדם נידון בכל יום? אז מקשה הגמרא, מה זאת אומרת מהי טעמי דרבי יוסי? כדי כאמר טעמי, הוא הראשון שאמר את הטעם. הפסוק אומר, ותפקדנו לבקרים. אומר רב חיסדא, אני אסביר לך. כתוב ותפקדנו לבקרים, אבל כתוב גם לרגעים תבחננו. ענן אחי כאמרינן, מה הייתה מה לא אמר כרבי נתן, שכתוב לרגעים תבחננו? כי מה הוא מסביר? שתבחננו, בחינה, זה רק יוני באלמאי. מתבוננים במעשיו. לא דין ממש. אם כן, גם הפסוק ותפקדנו לבקרים, זה לא הוכחה לדין שיש בכל יום. כי אתה יכול לומר על פקידה, יוני באלמאי, שזה בסך הכל לעיין במעשים שלו, וזה לא ממש דין. אלא אמר רב חיסדא, טעמי דרבי יוסי, מפסוק אחר. מאיפה הוא לומד שהאדם נידון בכל יום? מאחר. אומר שלמה המלך, לעשות משפט עבדו, את המשפט שלי, של המלך, ומשפט עמו ישראל, מתי? דבר יום ביומו. כל יום הקדוש ברוך הוא שופט את בני האדם. כתוב כאן, שקודם לעשות משפט עבדו, אומר שלמה המלך, שהוא עבדו של הקדוש ברוך הוא, קודם הקדוש ברוך הוא עושה את המשפט של המלך, ואחר כך משפט עמו ישראל. אמר על זה רב חיסדא, אם יש דין שהקדוש ברוך הוא דן מלך וציבור, את מי הוא דן קודם? מלך נכנס תחילה לדין. ורק אחר כך נכנסים הציבור שנאמר, לעשות משפט עבדו, ורק אחר כך הוא משפט עמו ישראל. מה היא טעמה? למה מקדימים את המלך בדין? שתי תירוצים. תירוץ ראשון, איבה את אימה, מה אתה רוצה שיחכה בחוץ, מחוץ לאולם המשפט? לבו רח ארה למיטב מלכה אבראי. לא מתאים שהמלך יישב בחוץ עד שיגמרו את הדין של הציבור. ואיבה את אימה, סיבה שנייה למה עדיף לדון את המלך כמה שתר מוקדם, מקמי דלייפוש חרון אף. לפני שיתרבה חליל האחרון אף, עדיף שהמלך יהיה נידון. כי ככל שיש יותר אנשים שנידונים, ככה גם נערם עוד ועוד אבונות שמשמרנו. וכשיש כל כך הרבה אבונות, זה יכול לגרום לבעיות. זה יכול לגרום שהמלך לא כל כך יהיה לו משפט טוב. לכן עדיף שהוא יהיה נידון כשעדיין אין עבירות על השולחן, ואז הוא יצא עם גזרתין כמו שצריך לפי מעלתו. אמר רב יוסף, אם האדם נידון בראש השנה, אם הוא יהיה בריא או חלילה לא, מה יש להתפלל עליו במהלך השנה? כבר נקבע בראש השנה. אז כמן מצלין הנעידנה, הקצירי והמריי, קצירי זה חולים, מריי זה תשושי כוח, זה הכוונה לתלמידי חכמים, שהתורה מתשת את כוחם. כמן, כרבי יוסי, שאדם נידון בכל יום, אז יש מה לבקש בכל יום. תוספות מביא שמה שכתוב כאן, שמה יש להתפלל על אדם על חולים, הרי כבר אדם נידון בראש השנה. מה זאת אומרת? אני רוצה להתפלל שהוא יהיה בריא. ונכון, להתפלל שהוא יהיה בריא, אתה יכול להתפלל כל יום. אבל התפילה שבאדם לא יהיה חולה, זו תפילה מצוינת, אבל מי שיהיה חולה או לא יהיה חולה, זה נגזר כבר בראש השנה. רק מה? אדם יכול להתפלל באמצע השנה, שהבן אדם הזה יהיה בריא יותר מהר. כמובן, שזה לפי דעתו, דעתם של החכמים שסוברים, שבראש השנה העולם נידון. אבל לפי דעתו של רבי יוסי, אדם יכול להתפלל בכל יום שהוא יישאר בריא. ואיבה את אימה, הסבר נוסף, לעולם כמו כל הרבנן, שסוברים שגזר הדין קורה בראש השנה. ואף על פי כן, אפילו אם נגזר חלילה חולי, אנחנו אומרים כמו דעתו של רבי יצחק. ואמר רבי יצחק, יפה צעקה לאדם, תפילה שהאדם צועק ומתפלל לקדוש ברוך הוא, יפה לקרוא את גזר דינו, בין קודם גזר דין ובין לאחר גזר דין. וכוח התפילה שאדם מתפלל ריבונו של עולם, תעזור שאני לא אהיה חולה. הוא יכול לקרוא את גזר דין אפילו אחרי שהוא נגזר. כמו שפתחנו פתיחת השיעור, שכשהשופט הוא האבא, כל המשפט מתנהל אחרת. ובראש השנה, בכל הארבעה זמנים שהעולם נידון, מי שדן אותנו זה אבינו מלכנו. ולכן, הקדוש ברוך הוא רוצה שנצא זכאים בדין, יותר ממה שאנחנו בעצמנו רוצים לצאת זכאים בדין. לכן, כמו שאמרנו, תפארת שלמה כותב, שהקדוש ברוך הוא הביא מצווה מיוחדת בכל אחד מהימים שבהם האדם נידון, כדי שבזכות המצווה הזאת יומתקו מעליו כל הדינים. זה מה שהגמרא פה מביאה, תניא אמר רבי יהודה, אמר משום מורו ורבו רבי עקיבא. ידוע שרבי יהודה היה מהחמישה התלמידים שהיו לרבי עקיבא, אחרי שמתו 24,000 התלמידים של רבי עקיבא. אז הוא אומר ככה בשם רבו, מפני מה אמרה התורה לעם ישראל, אביהו מנחת העומר בחג הפסח. חג הפסח, יום ראשון של חול המועד פסח בארץ ישראל, בזמן בית מקדש, היו מביאים פעם ראשונה, ומשתמשים עם הסעורים החדשים של השנה החדשה, היו עושים מזה מנחה, מנחת העומר, ומניפים את זה בבית המקדש. זה מנחת העומר. ומאז סופרים היום יום אחד לעומר, היום שני ימים לעומר, זה מנחת העומר, מה שמביאים ביום הראשון של חול המועד פסח. פני מה אמרה תורה, אביהו מנחת העומר דווקא בפסח. מפני שהפסח זמן תבואה הוא. זה הזמן שבו דנים את התבואה. אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, הביאו לפניי מנחת העומר בפסח, מהסעורים, מהתבואה. כדי שבזכות זה נמתיק מעליכם את הדינים, תתברך לכם תבואה שבשדות. אבי, מורי ורבי, הרב יעקב צבי שליטה, היה מהתלמידים המאוד מאוד קרובים של כבוד קדושת מרן האדמו"ר, בעל השפע חיים מצאנז, זכר צדיק וקדוש לברכה. לפני שבאתי למסור את השיעור, או יותר מדויק, לפני כמה ימים, הוא שאל אותי אם כבר מסרתי את השיעור על הנושא הזה, אם עדיין לא מסרת, אני רוצה שאתה תשלב בין הדברים דבר ששמעתי באוזניי מפה קודשו של מרן האדמו"ר. והנה הדברים לפניכם. בפסח נידונים על התבואה. אומר, בפסח זה זמן שבו יש הכי הרבה זהירות בעניינים של אוכל. כל כך נזהרים מחמץ. חמץ איסורו חמור יותר משאר האיסורים, שהוא אסור אפילו במשהו. מנקים את כל הבית, וכל אוכל שמכינים נזהרים בו במשנה הזהירות. כל אדם נזהר מה הוא הולך להכניס לפה. למה? כדי שביום הזה, בימים האלה של חג הפסח, שבהם דנים את הפרנסה של האדם, את התבואה, שזה מרמז על המאכלים, על הפרנסה, אנחנו מראים לקדוש ברוך הוא שאנחנו נזהרים מה שאנחנו אוכלים. לא אוכלים סתם דברים מיותרים, מותרות, ונזהרים במאכלים שאנחנו אוכלים. ובזכות זה הקדוש ברוך הוא ייתן לנו שהתבואה תתברך במהלך השנה. אז דוגמה נוספת שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא נתן את המצווה של חמץ, בדיוק בחג הפסח, כדי שתתברך לנו התבואה של השנה הזאת. מפני מה אמרה תורה לעם ישראל, הביאו שתי הלחם בעצרת. עצרת זה חג השבועות, היו מביאים שני לחמים מחיטים, שזה היה פעם ראשונה שהשתמשו עם החיטים של השנה החדשה, בכלל שהשתמשו עם התבואה החדשה, להביא מנחות בבית המקדש. היו מביאים שתי לחמים מחיטים, ובחג השבועות היו מניפים את הלחמים האלה, מצוות שתי הלחם. למה בדיוק בחג השבועות יש את מצוות שתי הלחם? מפני שבעצרת זמן הדין של פירות האילן הוא. אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, הביאו לפניי שתי הלחם בחג העצרת, שבזכות זה יתברכו לכם פירות האילן. אחד הפירושים שרש"י מבאר למה חיטים מברכים את פירות האילן, כי דעתו של רבי יהודה, שהעץ שממנו אכל אדם הראשון, אומרים שהוא אכל מעץ הדת, מה היה העץ הזה? זה היה חיטה. חיטה זה מאכל שנותן לאדם דעת. ילד, כדי שהוא יוכל לומר אבא, אמא, הוא לפני כן צריך לאכול כזית של חיטה, של פת מחיטה. ואז הוא יכול לומר אבא ואמא, למה? כי החיטה מביאה לאדם את הדעת. וזה היה הפרי שאכל אדם מעץ הדעת. עכשיו, אם הוא אכל מעץ הדעת, ומה שהוא אכל היה חיטה, זה אומר שהחיטה נקראת פרי שגדל על העץ. עץ הדעת הביא לו חיטה. זאת אומרת שחיטה זה פרי מעץ. מפני מה אמרה תורה, נסחו מים בחג הסוכות. כל השנה כשמביאים את הקורבן תמיד מביאים יין ושופכים על המזבח, ניסוך היין. הזמן היחיד שמנסחים מים זה בחג הסוכות. למה הביאו ניסוך המים בחג הסוכות? אמר הקדוש ברוך הוא, נסחו לפני מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי השנה. ומה עם ראש השנה שבו בני האדם נידונים? ואמרו לפני בראש השנה את הפסוקים של מלכויות וזיכרונות ושופרות. מביאים 10 פסוקים שבהם מוזכר המלכתו של הקדוש ברוך הוא, 10 פסוקים שבהם מוזכרים הזיכרונות שהקדוש ברוך הוא זוכר, זכרתי לחסד נעורייך וכולי, ועוד 10 פסוקים שכתוב בהם ענייני שופרות, בחצוצרות וכל שופר וכולי. למה בכלל צריכים להזכיר פסוקים של מלכויות, זיכרונות ושופרות? פסוקי מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם. פסוקי זיכרונות, כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה. שופרות, פסוקי שופרות, כי יש מצוות שופר בראש שנה. אבל ובמה ראוי שתמליכו אותי ותזכירו את זיכרונכם לפניי לטובה? בתקיעה בשופר. זאת אומרת שתקיעת השופר היא מצווה שממתיקה מעלינו את הדינים. אמר רבי אבאו, למה תוקעים בשופר, בשופר דווקא של איל? אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, תקעו לפניי בשופר של איל בזמן של הדין. תזכירו לי עם השופר הזה, כדי שיזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם. ומעלה אני עליכם, כאילו אתם בעצמכם עקדתם עצמכם לפניי. אמר רבי יצחק, למה תוקים בשופר בראש השנה? למה תוקים? רחמנא אמר תקעו. אז ספרי החסידות אומרים, מה הכוונה של תקיעת שופר בראש השנה? לעשות רצון הקדוש ברוך הוא. כי התורה אמרה לתקוע. זו הכוונה הכי גדולה של תקיעת שופר. אבל בכל אופן, הגמרא מתפלט על השאלה של רבי יצחק. מה זאת אומרת למה תוקים בראש השנה? התורה אומרת לתקוע. אלא מה הכוונה של השאלה של רבי יצחק? למה מריעים תרועה בראש השנה, וגם את זה הגמרא לא מבינה, למה מריעים? רחמנא אמר זיכרון תרועה. אז צריך לעשות גם תרועה. אלא, השאלה של רבי יצחק הייתה, למה תוקים ומריעים לפני תפילת מוסף כשהם יושבים, ותוקים ומריעים שוב פעם בתפילת מוסף כשהם עומדים? למה צריך לתקוע פעמיים? הרי אפשר לצאת ידי חובה ב-30 קולות שתוקעים לפני תפילת מוסף, למה תוקעים עוד פעם? כדי לערבב את השטן. רש"י מביא שכשהוא שומע את ישראל מחבבים את המצוות, תוקעים פעם אחת ותוקעים שוב פעם, כי התקיעת שופר היא לא עליהם למסע שמחפשים להיפטר ממנו חלילה, אלא מחבבים את המצווה הזאת, תוקעים שוב ושוב, אז מסתתמים טענותיו של השטן. תוספות מביא בשם הארוך, שכשהשטן שומע פעם ראשונה תקיעת שופר, בסדר. ראש השנה תוקעים בשופר, לא קרה שום דבר. אבל כשהוא שומע שוב פעם תקיעת שופר, הוא מתחיל לחשוב, ורגע, הרי כתוב, והיה ביום ההוא, בזמן של הגאולה, כשכבר ייגמר השטן, אז ייתקע בשופר גדול. אולי זה השופר הזה? הוא כל כך מתבלבל, מסתתמים טענותיו. ואמר רבי יצחק, כל שנה שהן תוקעים לה בתחילתה, אם לא תוקעים בשופר בתחילתה, אז חלילה מריעים לה בסופה. יש מבארים מלשון שזה נהיה רע, ויש מבארים מריעים בשופרות שעל כל צרה שלא תבוא, היו מריעים בשופרות בשביל להתעורר בתשובה. מריעים לה בסופה. מה הייתה, מה? דלא יערבב שטן, אז הוא היה יכול חלילה לקטרג. ואמר רבי יצחק, כל שנה שרשה בתחילתה, ענייה בתחילתה, כמו תחנונים מדבר רש, ישראל עושים את עצמם עניים, מדברים בתפילה ובתחנונים, בתחילתה בראש שנה, מתעשרת בסופה. מתעשרת. שנאמר, מראשית השנה, כתוב מראשית, בלי א', כתיב, מלשון רש. מראשית השנה ועד אחרית שנה. זאת אומרת, אם עושים את עצמם ראשית השנה, ראשים ועניים בתחנונים מדבר רש, ועד אחרית שנה, סופה שיש לה אחרית, אחרית טובה, מתעשרת בסופה. אמר רבי יצחק, אין דנים את האדם בראש השנה, לפי כל מה שהוא עשה בעבר, או כפי מה שהוא יעשה בעתיד. אם הוא חוזר בתשובה, כעת דנים אותו לפי מעשיו של אותה שעה. שנאמר, ישמעאל, כל הצרות שעם ישראל סבלו מבני ישמעאל, היה גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שזה עתיד להיות. ובכל זאת, כשישמעאל בכה שאין לו מים, הוא צמא, כתוב שם שהגיע מלאך לאמו הגר ואמר לה, יש כאן מים בשביל הבן שלך. כי שמע אלוקים אל כל הנער, ישמעאל, באשר הוא שם. המדרש אומר, באותו זמן שישמעאל בכה, הוא רוצה מים. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אל תקשיב לו, אל תרחם עליו. מי שעתידים בניו להמית את בניך בצמא, עכשיו בזמן החורבן, נתנו להם לאכול שם בגלות, נתנו להם לאכול שם האוכל מלוח, ואז הביאו להם נודות תפוחים, והם מתו בצמא, כמו שידוע בחז"ל. רשעים! הם עתידים להמית את בניך בצמא, אתה מעלה לו באר, עושה לו נס. אמר להם הקדוש ברוך הוא, כמה גדולה מידת רחמנותו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, ישמעאל, צדיקו הוא או רשע? איך הוא עכשיו? אמרו לו, עכשיו הוא צדיק. אמר להם, באשר הוא שם, אני דן את האדם, באשר הוא שם, איך שהוא עכשיו. מה שהוא עשה, חזר בתשובה, אני מוחל לו. מה שהוא עתיד לעשות, אני לא דן אותו לפי מה שהוא עתיד לעשות. ואמר רבי יצחק, שלושה דברים חלילה מזכירים עוונותיו של אדם. איזה שלושה דברים אלו הן? אדם שעובר תחת קיר שמת ליפול, נטוי. שבודקים האם הוא ראוי שיעשה לו נס. אז מזכירים את עוונותיו. ודבר שני, אדם מתפלל, צריך להתאמץ חזק להתפלל בכוונה, ועם כל הלב, כמו שהגמרא בתענית דף ב' כותבת, איזו עבודה שבלב זו תפילה, אבל כשאדם לא יחשוב, בגלל שהתפללתי כמו שצריך, הקדוש ברוך הוא בוודאי ישמע את התפילות שלי. לא. הקדוש ברוך הוא לא עובד אצלך. הוא לא עובד אצלך. אתה התפללת? עשית את שלך. הקדוש ברוך הוא רוצה שתתפלל, עשית מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אם הוא ישמע את התפילות או לא ישמע את התפילות, זה כבר העניין שלו. כולנו כאבנו, לפני כמה שנים טובות, את הרצח הטרגי של הקדוש נחשון וקסמן, השם ייקום דמו. בלוויה שלו, אביו ריגש את כל עם ישראל, שכולנו הרי התאחדנו בתפילות ובתחנונים כדי שהוא ינצל, והוא אמר, אנחנו מבקשים מאבא, בוכים, מתחננים, אבל אבא, מותר לו גם לענות לנו את התשובה, לא. זאת זאת אומרת, אדם מתפלל בכוונה, בוודאי הוא עושה את הדבר הנכון, אבל אסור לו לעולם לחשוב שבגלל שהתפללתי כמו שצריך, התפילה שלי חייבת להתקבל. כי הדברים האלה מזכירים עוונותיו של האדם. זה נקרא עיון תפילה. שבגלל שהוא התפלל כל כך טוב, הוא בטוח שתפילה שלו חייבת להישמע. כך אפשר להסביר. הדבר השלישי, הוא מוסר דין על חברו לשמיים. אחד שיכול לדון את חברו בבית דין. ואז שיצא פסק דין ישר, ובמקום זה הוא מוסר את דינו לשמיים. ישפוט השם ביני וביניך. אז בודקים אם הוא ראוי שחברו יענש על ידו. דאמר רבי חנן, כל המוסר דין שיש לו על חברו, במקום לבית הדין, הוא מוסר את זה לשמיים, במקרה שהוא יכול למסור לבית הדין. הוא נענש תחילה. מאיפה לומדים את זה? שנאמר, ותאמר שרה אל אברהם, חמסי עליך, ישפוט השם ביני וביניך. ככה המשך של הפסוק. וכתיב, היא אמרה, ישפוט השם ביני וביניך, מי מת קודם? ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. ואמר רבי יצחק, ותשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. ויש עוד דבר, שינוי השם, חולה שרוצים לעזור לו, לפעמים הרב מייעץ להוסיף שם. וזה מה שאמר רבי יצחק, ארבעה דברים מקרים גזר דינו של אדם ואלוהן, צדקה, צעקה, שזה תפילה, שינוי השם, ושינוי מעשה, שזה תשובה. שב מרעתו. צדקה, מאיפה אנחנו רואים שזה קורה את גזר דינו? דכתיבו צדקה, תציל ממוות. צעקה, דכתיב, היצעקו אל השם בצר להם, וממצוקותיהם יוציאם. שינוי השם, דכתיב, שרי אשתך. זהו, לא תקרא יותר את שמה שרי. כי שרה שמה. ומה אחרי זה קרה? וכתיב, וברכתי אותה, וגם נתתי ממנה לכבן. כשקראו לה שרי, היא לא יכלה להביא בנים. קראו לה שרה, היא יכולה להביא בנים. יש כאן רמז. שרי זה שרי לאומה שלה. היא הייתה עם שררה לאומה שלה. שרה זה מסתררת על כל העולם כולו, כמו שהמפרשים מסבירים. כל זמן שהאדם דואג רק לעצמו, אז יכול להיות שיגזרו עליו שלא יהיו לו בנים, אבל אם הוא רוצה סגולה להיוושע בבנים, אז שידאג לאחרים, שרה לכל העולם כולו, היא זכתה להיפקד בבנים. זה אפשר להגיד בדרך רמז, כמו שמובא באחד המפרשים, על נוח, מתי הוא זכה להביא בנים, כשהוא התחיל להוכיח את בני דורו, כשהוא התחיל לדאוג לאחרים. אני חושב שזה אבן עזרא, או שזה אחד אחר מהמפרשים שם. שינוי מעשה, שאדם חוזר בתשובה. מניין שזה קורע את גזר דינו, הכתיב, ויער אלוקים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה. הכתיב, וינחם האלוקים על הרעה שדיבר להם, לעשות להם, ובסוף הוא לא עשה. ויש אומרים, הברייתא הקודמת, רבי יצחק לא סבר ככה, אבל יש אומרים כן סוברים ככה. אף שינוי מקום קורע את גזר דינו של האדם, הכתיב. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך. רק והדר, אחר כך, ויסחה לגוי גדול וכו'. אתה רואה ששינוי מקום קורא את גזר דינו של האדם לטובה. ואידך למה רבי יצחק לא אמר ששינוי מקום קורא את גזר דינו? כי לפי דעתו, סתם לעבור ממקום למקום זה לא בדווקא קורא את גזר דינו, רק ההוא משום זכות עד ארץ ישראל הוא דען ילי. בזכות ארץ ישראל זה מה שהועיל לו להיפקד בבנים. ובאמת יש סגולה להיפקד בבנים זה לבוא לגור בארץ ישראל, כידוע. ואמר רבי יצחק, חייב אדם להקביל פני רבו ברגל. שנאמר, הייתה אישה שהייתה מכונה אישה שונמית, שהייתה משונם. בעלה שואל אותה, היא אומרת לו, אלך וערוץ האדיש האלוקים והשובה. אז בעלה שואל אותה, מדוע את הולכת אליו היום? זה הרי לא חודש, וזה לא שבת. ואם זה כן היה שבת, מכלל, בראש חודש ובשבת, היא באה אליה למזל. זה זמן להקביל פני רבו. שבת, זה הכוונה לכל שבת, מי שיכול כל שבת, ודאי, שיש מצווה להגביל פני רבו ברגל, וימים טובים זה גם שביתה ממלאכה, לכן זה גם נקרא שבת, אז יש מצווה להגביל פני רבו ברגל. ואמר רבי יצחק, חייב אדם לטהר את עצמו ערב החג, כדי שיהיה טהור ברגל. שבזמן שבית מקדש קיים, אנשים עולים לרגל, צריכים להיות טהורים. וברגל, אפילו עמי הארץ, הם טהורים, בחזקת טהורים, כי חייב כל אדם לטהר את עצמו ערב החג, צריך לדאוג שהוא יהיה טהור. אם יש בו טומאות מסוימות, אם הוא היה טמא מת, או טמא זב, שרץ, צרת, כל מיני טומאות. הוא צריך לדאוג לטהר את עצמו, לשמור על עצמו מטומאה, ובערב החג הוא הולך וטובל, אם הוא טמא מת, הוא גם כן מזים עליו ופר פרה אדומה, ובערב הוא טהור, לקראת החג. בחג הוא מגיע אל החג טהור. חייב אדם לטהר את עצמו ברגל. גם היום, גם בזמן, כמי שבזמן שהשידור כבר התפרסם, אז כבר נהיה במצב שיש בית מקדש, אבל בכל אופן, כל זמן שבית מקדש עדיין לא קיים, גם יש מצווה ללכת לטבול במקווה לכבוד החג, תוספת קדושה. איפה המקור לזה? שנאמר, אומרת התורה, ובנבלתם לא תיגעו. אומרת, בעל חי שמת, לא על ידי שחיטה כשרה, הוא נקרא נבלה. והוא מטמא אב התומה. צריך משתובל, יהיה טהור בערב. אתה מטמא ליום אחד. יש איסור לגעת? ולהתאמה מנבלה, ואם האדם הוא קצב, והשוחט בא לשחוט לו בהמה, והסכין היה קצת פגום, והשחיטה נהייתה שחיטת נבלה. מה, אסור לו לגרור את הבהמה? למכור אותה לאיזה גוי, או לתת אותה לכלב? מה, יש אסור לגעת בנבלה, שלא להתאמה? תנן עמי אחי, ובנבלתם לא תיגעו, יכול יהיו ישראל מוזהרים על מגע נבלה? לא. תלמוד לומר, אמור רק אל הכהנים בני אהרון, לנפש לא יתאמה בעמיו. ואמרת אליהם, לנפש לא יתאמה בעמיו. זאת אומרת שלא יתאמו תומת מת. בני אהרון מוזהרים לא להתאמה בתומת מת, שהיא תומה מאוד חמורה, שאדם שנתמה בתומת מת הוא תמה שבעה ימים, וצריך לעזות עליו ביום השלישי וביום השביעי אפר של פרה אדומה. וזה... רק בני אהרון מוזהרים, ובני ישראל אין מוזהרים. ולא דברים קל וחומר, ומה התומה החמורה של מת, רק כהנים מוזהרים וישראל אינם מוזהרים. אז התומה הקלה של תומת נבלה, שזה בסך הכל נטמעים ליום אחד, וטובלים באותו יום ובערב כבר טהורים, לא כל שכן, קודם כל הכהנים לא מוזהרים, בטח שעם ישראל לא מוזהרים. אלא מה תלמוד לומר, בנבלתם לא תיגעו, מתי? כל השנה בוודאי שמותר להתאמה בנבלה, אין איסור. אלא מדובר פה ברגל, שאז כל עם ישראל חייבים להיות בטהרה, אז הם צריכים להיזהר באמת לא לגעת בנבלה, כדי להישאר טהורים ברגל. ועד כאן, דף ט' ז'.